קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, בפעם שעברה התחלנו לעסוק בענייני בתים משותפים, ודיברנו בעיקר על החיובים שיש בין הדיירים בבית המשותף. אני רוצה היום קודם כל, בדקות הראשונות, להשלים את הנושא שהתחלנו בו שבוע שעבר, שעוסק בחיובים שבין הדיירים, ואחר כך לדון בנזקי השכנים ובהגבלות שחלות על השכנים מכוח דיני שכנות. אמרתי בשבוע, בפעם שעברה, שנעסוק בשאלה מה קורה כאשר ישנו איסור הלכתי על דברים שנעשים בבניין. האם הדייר מחויב להשתתף בעלות בעלות השימוש, בעלות הדברים האסורים שנעשים. השאלה הזו, כמו ששאלתי אותה, היא שאלה אבסורדית. כלומר, בבניינים שבהם המעלית פועלת בשבת, או בבניינים שבהם הגינה מטופלת בשביעית ללא שום פיקוח הלכתי, אף אחד לא שואל את הדייר האם הוא מעוניין לשלם על הגינון בשמיטה, או לא מעוניין לשלם על הגינון בשמיטה, ולכן השאלה היא לא רלוונטית. ודאי שהדייר אין לו ברירה, וכיוון שאין לו ברירה הוא צריך לשלם, כמו שכולנו משלמים מיסים, למרות שמדינת ישראל נותנת חלק מהכסף שלה לדברים אסורים, יש לזה פתרונות שונים. אנחנו, כשאנחנו משלמים מיסים, אנחנו מכוונים שהם לא הולכים לעבודה זרה, אלא הולכים לדברים אחרים, הולכים לביטחון, לחינוך, לבריאות, ולעבודה זרה משלם מישהו אחר. ככה גם אדם שגר בבית משותף, אין לו ברירה, ואף אחד לא שואל אותו האם הוא מעוניין לשלם על החשמל של המעלית שפועלת בשבת באיסור. השאלה שאני שואל היא שאלה אחרת. בהנחה שמדובר בבניין של אנשים ששומרי תורה ומצוות, אבל כידוע בתוך אנשים שומרי תורה ומצוות ישנם חילוקי דעות מה מותר ומה אסור לעשות, מה מותר ומה אסור. לדוגמה, בבניין משותף יש מעלית, והמעלית פועלת כמעלית שבת. יבוא אדם אחד ויגיד, אני אינני מעוניין שהמעלית תופעל כמעלית שבת, כיוון שאני מחמיר במעלית שבת. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, שהיום אולי פחות מצויה, בבניין יש, פעם היו אנטנות לטלוויזיה, אז אדם יעשה, הבניין עושה אנטנות לטלוויזיה, ואדם יכול, אדם טוען, הנורמות הדתיות שלי, בנורמות הדתיות שלי מדובר בדבר אסור, ולכן אני אינני מעוניין לשלם על כך. או דוגמה שלישית, שהיא הדוגמה יותר משמעותית, ועוד רגע אני אסביר למה. יש בניין שיש בו גינה, וכמובן שהבניין, דיירי הבניין פועלים על פי ההלכה, אבל בתוך ההלכה ישנה מחלוקות מה מותר לעשות בגינה ומה אסור לעשות בגינה בשמיטה. די מקובל בפוסקים שאי אפשר לעשות היתר מחירה בשביל גינה פרטית. אבל גם אם לא עושים יותר מחירה, ישנם הרבה מלאכות שהן נקראות לקיום אילנה ולא לעבורי אילנה, ולכן הן מותרות בשמיטה, אלא שהגבול בין לקיום לבין עבורי הוא לא תמיד ברור, ולכן יכולה להתעורר מחלוקת בין הפוסקים האם דבר מסוים הוא מותר או אסור, ודייר אחד יכול לטעון, אני אינני מעוניין לשלם על הגינה בשמיטה, כיוון שאני לא מרוצה מהפיקוח ההלכתי שנעשה בדירה. ישנה גמרא בבבא בתרא, כתוב שם, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר, כן? אם השכנים מעוניינים שיש שער לחצר כדי שלא כל אחד יוכל להיכנס, כופים את כולם לבנות בית שער. הגמרא שואלת האם, איך ייתכן שכופים לבנות בית שער, והרי בית שער זו לא מידת חסידות, לממרא דבית שער מעליותא היא. עולה מהמשנה שבית שער יש בו יתרון, והוא חסידה, דהב הרגיל ליהו, דהב המשתי בעדי, עבד בית שער, ותו לא משתי בעדי. הן הגמרא מקשה, איך אפשר לקוף אדם לבנות בית שער, והרי מביאים סיפור של חסיד אחד, שאליהו היה מתגלה אליו מדי פעם בפעם, וכאשר הוא בנה בית שער לחצר שלו, אליהו הפסיק להתגלות אליו, מכיוון שהוא מונע מעניים להיכנס לתוך החצר. כלומר, בדבר שהוא מידת חסידות, אף על פי שברור שמן הדין הוא מותר, ברור שמן הדין מותר לבנות בית שער ולא לתת לכל אחד להיכנס לחצר, אבל זו לא מידת חסידות, מכיוון שהעניים פחות יכולים להיכנס לחצר. בדבר כזה שאיננו מידת חסידות, אי אפשר לקוף את האדם להשתתף בבניית אותו דבר. לפי זה, אם אדם טוען, הנורמות הדתיות שלי הן שונות, הן גבוהות יותר, ולכן אני אינני מעוניין להשתתף במה שאתם עושים, בין אם זה מעלית שבת, בין אם אדם מחמיר בגינה בשמיטה וכדומה, לכאורה צריך לפטור אותו מלשלם עבור אותו שימוש. אבל אני חושב שצריך לחלק בין מצבים שונים. למשל, לדוגמה, מעלית שבת. האיסור הוא לא שהמעלית שבת עולה בשבת. האיסור אולי הוא שהאדם, גם לשיטתו של אותו אחד שמחמיר במעלית שבת, האיסור הוא לעלות במעלית שבת. ולכן העובדה שבבניין יהיה מעלית שבת לא תוריד את רמתו הרוחנית של אותו אדם. כן, אם אליהו הנביא היה רגיל להתגלות אליו לפני שהותקנה מעלית שבת בבניין, אליהו הנביא ימשיך להתגלות אליו, מכיוון שהוא עצמו לא עושה שום איסור. לעומת זאת, בגינה בשמיטה, הואיל ולדעת הרבה פוסקים, האיסור בשמיטה הוא לא רק לעבוד בגינה, אלא ושבתה הארץ שבת בהשם. והואיל והארץ הזאת היא, אותו שכן הוא שותף באותה אדמה, טענתו היא טענה הגיונית שלשיטתו הבניין גורם לו לעבור איסור. ולכן במצבים כאלה באמת יהיה קשה מאוד להגיע להסכמה בין הדיירים, ויכול להיות שבשביל זה יש איזשהו, פה צריך להשתמש בסמכות התורנית המקומית, והפסק שלה בענייני שמיטה יחייב את דיירי הבניין. אני לא בטוח שזה ריאלי במציאות הנוכחית, אבל הטענה הזאת לגבי שמיטה, קשה לי למצוא עוד דוגמאות לדין הזה, אבל הטענה הזאת לגבי שמיטה, ששכן אחד מעוניין להחמיר, ולכן אי אפשר לקוף אותו ולהוציא ממנו כסף, היא טענה שנראית לי הגיונית. עד כאן עסקנו בשאלה של השתתפות הדיירים בדברים שנעשים בבניין המשותף. כרגע אני רוצה לעסוק בשאלת המגבלה על השימוש של כל דייר בביתו. ראשית, יש להבחין, המסכת שעוסקת בדיני שכנים היא הפרקים הראשונים והשני, הפרקים הראשון והשני של בבא בתרא. בעצם נזקי שכנים הם סוג של דיני נזקים. מסכת בבא קמא היא המסכת שעוסקת בדיני נזיקין, מסכת בבא בתרא היא המסכת שעוסקת בדיני שכנים. השאלה היא, מה היחס בין דיני נזיקין של בבא קמא לבין דיני נזיקין של בבא בתרא? או במילים אחרות, האם נזקי שכנים מרחיבים את דיני הנזקים? גם דברים שאינם כלולים בדיני נזקים, בדיני נזיקין רגילים, כלולים בדיני שכנים, או אולי להפך, דיני שכנים מצמצמים את החיוב בדיני נזיקין, או אולי אין ביניהם שום יחס. על כל פנים צריך לשאול מה היחס בדיני נזיקין לדיני שכנים, ומכאן נוכל למצוא הרבה מאוד נפקמינות. אז ראשית, באמת כשבודקים את היחס בין דיני נזיקין לדיני שכנים, מגלים שיש הרבה מאוד דברים שהם אסורים בדיני נזיקין ומותרים בדיני שכנים. כלומר, השכנות פותרת אדם מחובת זהירות כללית שחלה עליו בדיני נזיקין. השכנות לא מחייבת את השכן שלו להזיק, אלא להפך, מחייבת את השכן השני לספוג את הנזקים של שכנו. לעומת זאת, יש דינים אחרים שבהם חובת השכנות מטילה חובת זהירות יתרה על המזיק. כלומר, לפעמים השכנות מטילה חובה לניזק לספוג נזקים מהמזיק, ולפעמים חובת השכנות מטילה חובת זהירות יתירה על המזיק. אני אתן לדבר הזה כמה דוגמאות. המשנה בבבא בתרא אומרת, המשנה בבבא בתרא בדף כף עמוד א' מדברת על עשיית, סליחה, בדף כף עמוד ב', לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גביו גובה 400. ואם הוא העמיד את התנור, אם הוא העמיד את התנור, חובתו, אם הוא העמיד את התנור במקום שבו הוא היה אמור להעמיד אותו, כלומר, את התנור הוא צריך להעמיד במרחק שלושה טפחים מהתקרה. הוא העמיד את התנור במרחק 4 טפחים מהתקרה, כפי שהיה מצופה, סליחה, 400, כן? לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גביו גובה 400. הוא העמיד את התנור בגובה יותר מ-400 מהתקרה, ובכל זאת הראה שריפה. אומרת המשנה, ואם הזיקו, ואם הזיק משלם מה שהזיק. דעת רבי שמעון במשנה לחלוק על זה, אבל ההלכה היא שאם אדם הניח את התנור שלו במרחק שהמשנה קבעה, ולמרות זאת קרתה תאונה והתנור הזיק ונגרמה שריפה לבית של השכן, אותו אדם חייב לשלם, כמובן מדין אש של דיני נזיקין. ככה פוסק השולחן ערוך בתחילת סימן קנ"ה. השח שם מביא קושייה של הריף בבבא קמא. ההלכה היא, בדיני נזיקין, יש הבדל בין ממון המזיק לאדם המזיק. אדם המזיק, ההלכה היא שאדם מועד לעולם. לעומת זאת, בממון המזיק, כלומר בארבע אבות נזיקין, שהם השור, הבור, המבאה והאבאר, כלומר האש, בארבע אבות נזיקין, הדין הוא שאם אדם שמר כדבאי, כמו שחייבנו אותו לשמור, ובכל זאת קרה נזק, אם אדם קשר את השור שלו כמו שהוא אמור לשמור, אם אדם שמר על האש, והראה תאונה ובכל זאת הממון שלו הזיק, אדם פטור. כן? באדם המזיק מועד לעולם, אבל ממון המזיק פטור מאונס, ואם אדם שמר כדבאי ובכל זאת הראה נזק, אדם פטור. ולכן, אם אדם שמר על האש שלו כפי שמצופה ממנו, ובכל זאת האש הזיקה, אדם פטור, כך נפסק הדין בגמרא בפרק הכונס. אם כן, שואל השח, איך ייתכן שבבבא קמא שנינו, שאם שמרתי על האש והזקתי, אני פטור? ובבבא בתרא שנינו, שאם שמרתי על האש כפי שציפו ממני והזקתי, אני חייב. השח עונה מה שעונה, אני רוצה להתייחס לתשובה של הנתיבות. התשובה של הנתיבות היא מעניינת. חובת השמירה שהטילו עליך בבבא בתרא מראש היא כזאת שהיא משאירה עדיין אופציה לנזק. זאת אומרת, אם אין יחסי שכנות, אדם מחויב לשמור על האש שלו ברמה גבוהה יותר. אבל יחסי השכנות מחייבות את הנזק, את האדם שגר בקומה העליונה, ולכן הוא חשוף לסיכון שהתנור של האדם שבקומה התחתונה ישרוף לו את הבית, מחייבות אותו להבין שגם השני צריך איפשהו להיות לו תנור בבית, ויותר מארבע אמות אי אפשר לחייב אותו להרחיק, כי הבית כולו הוא חמש או שש אמות, ולכן אי אפשר לחייב אותו להרחיק יותר מדלת אמות, ולכן זה הרף שחכמים הציבו, כחובת זהירות מינימלית בדיני שכנים. זה רף שהוא לא מספק בדיני נזיקין. אם כן, זו דוגמה למצב שבו חובת השמירה שמוטלת על אדם בדיני נזיקין היא גבוהה יותר מחובת השמירה שמוטלת על אדם בדיני שכנים. זו דוגמה אחת לדין שאמרנו שהנזק צריך לספוג את הנזקים של המזיק, או את הסיכון לנזקים של המזיק, מכיוון שמדובר פה ביחסי שכנים, וכך דרכם של שכנים לגור בבית. מאידך, כל דיני שכנים שכתובים בפרק השני של בבא בתרא, הם תוספות על דיני נזקים. לדוגמה, יש איסור לטוע אילן במרחק מסוים מהגבול, מהמיצר שבין שותפים. לא ברור עד כמה החיוב הזה יכול לחול בדיני נזיקין, אבל חובת השכנות מחייבת את האדם להרחיק את הנזק שלו מהמיצר. או כמו שהמשנה אומרת, אדם חייב להרחיק את החרדל מהדבורים, או את הדבורים מהחרדל. לא ברור שהחיוב הזה הוא יכול להיות קיים בדיני נזיקין, אבל דיני שכנים מחייבים את השכן להתחייב בזולתו. יש נתיבות מאוד יסודי בדיני שכנים. נתיבות בסימן קוף נוני סעיף קטן י' ח', אולי אחד המקורות היסוד בדיני שכנים. הוא טוען, הוא עושה חשבון, שבעצם את כל דיני שכנים היה אפשר לדון בהם מדיני נזיקין. לפעמים לחייב ולפעמים לפתור, אבל בכולם הייתי צריך לדון בדיני נזיקין. אם כן, למה בכלל יש מושג שנקרא דיני שכנים? היה אפשר למחוק בעצם את שני הפרקים הראשונים של בבא בתרא, ולהסתפק במסכת בבא קמא. התשובה של הנתיבות היא שבאמת הועיל ומדובר בנזקי שכנים, צריך לאזן את כל מערכת האינטרסים מחדש. דיני נזיקין מחייבים אדם לשמור. אם לאדם יש שור, לא אמרנו שהוא לא יחזיק שברים, אמרנו לו שהוא ישמור על השור שיש לו בבית. לעומת זאת, בדיני שכנים, אם אנחנו נסתפק במערכת הרגילה של דיני נזיקין, התוצאה תהיה הרבה פעמים שאנחנו נאלץ אנשים לא להשתמש עם מושים מסוימים בבית שלהם, ולמנוע שימוש, לא להיזהר משימוש, אלא למנוע שימוש, זה לא כלול בדיני שכנים, בדיני נזיקין. כלומר, דיני נזיקין דנים במציאות, בשאלה עד כמה אדם חייב לשמור. דיני נזיקין לא באים לבטל את האפשרות של אדם להשתמש בנכסיו. כאשר דיני הנזיקין יגרמו לביטול השימוש, על זה דיני נזקי ממון לא חלים. וכאן צריך לאזן את כל מערכת האינטרסים מחדש, ולבדוק האם הגבלה על המזיק תהווה ביטול האפשרות לשימוש, או להפך, הגבלה, או להפך, אם נאפשר למזיק להשתמש בנכסיו בצורה רגילה, זה יגרום לנזק שלא להשתמש בנכסיו. זאת אומרת, דיני שכנים לפי הנתיבות מנותקים לחלוטין מדיני נזיקין. דיני נזיקין לא עוסקים בשכנים, אלא עוסקים בחובת השמירה. דיני שכנים, אנחנו מאזנים את השימוש שיש בין השכנים. לפעמים אנחנו מגבילים את המזיק כדי שהוא לא יגביל את הניזק, כדי שהוא לא יבטל את השמישו של הניזק, ולפעמים אנחנו מאפשרים למזיק להזיק כדי שלא נצטרך לאבד את כדי שהוא לא יצטרך לאבד את האפשרות להשתמש ברשותו כמו שהוא רגיל וצריך להשתמש בהם. אבל אז כרגע לפי הנתיבות, כלומר הנתיבות חילק חילוק חריף בין בבא קמא לבין בבא בתרא, זה דיני שכנים וזה דיני נזיקין. השאלה היא באמת מה הקריטריונים שלפיהם קבעו חז"ל, האם להגביל את המזיק או להגביל את הנזק. אז קודם כל אני רוצה להציב קריטריון אחד יסודי. הקריטריון הבסיסי הוא האם מדובר בדירת מגורים, האם מדובר בשימוש למגורים, או שמדובר בשימוש מסחרי. כאשר מדובר בשימוש של מגורים, ההלכה תיתה הרבה יותר לטובת המזיק מאשר לטובת הניזק. אני אתן לדבר הזה כמה דוגמאות. הגמרא בדף י"ח עמוד א' אומרת שמותר לאדם לעשות רפת בקר בדירתו. המשנה, הברייתא אומרת ככה, תשמע, לא יפתח אדם חנות של נחתומים ושל צבעים תחת אוצרו של חברו, ולא רפת בקר, כן? אם אדם יפתח רפת של בקר, אם אדם ישים פרות מתחת לאוצר של היין של חברו, אז זה יקלקל לו את היין. שואלת הגמרא, טעם הדעיקה אוצר? הסיבה שאסור לשים פרות זה בגלל שלמעלה יש אוצר, אבל אם לא היה אוצר, אז היה מותר להניח פרות, וסתם ככה לפרות אין ריח לא נעים. מה הסיבת היתר שמותר לאדם להכניס פרות מתחת לדירתו של חברו? אומרת הגמרא, דירה שני. מסביר רשי, חנות ורפת בקר דירתן של אדם הם, ואין לנו לאסור דירתו עליו, אלא אם כן ההזק מוכן. כלומר, הצורה שבה אדם חי, ככה לפחות פעם היו חיים עם הפרות בתוך הבית, וכיוון שזו האופן הנורמלי לאדם לחיות, שיש לו פרות בתוך הבית, לכן אנחנו לא נגביל את השימוש של הפרות בתוך הבית של האדם. זו דוגמה אחת למצב שאפילו שיש הזק מסוים, אנחנו ניתן לטובת המזיק, מכיוון שמדובר ברשות שלו. יש לדבר הזה עוד כמה היבטים, אבל אני אקרא קודם כל את דברי החזון איש. אולי, אולי לפני החזון איש, יש, יש שאלה עד כמה מותר לאדם להרעיש בתוך ביתו. והגמרא לא מטילה יותר מדי מגבלה על הרעש, או יותר נכון, המגבלה מטילה, הגמרא מטילה מגבלה על רעש שמגיע מבחוץ. אם אדם פותח חנות בתוך החצר, ובגלל זה מגיעים הרבה אנשים מבחוץ, זה רעש שהגמרא לא מקבלת אותו. אבל כי זה לא רעש של בעל הבית, אלא רעש של הנכנסים והיוצאים. אבל יכול לומר לו, איני יכול לישון, לישון מכל הנכנסים והיוצאים, אבל אינו יכול לומר לו שאיננו יכול לישון מכל הפטיש. כלומר, אם אדם דופק עם פטיש בביתו, השכן לא יכול לומר לו, הפטיש מפריע לי לישון. צריך כמובן לשים לזה מגבלות באמצע הלילה או משהו כזה, אבל באופן בסיסי אדם לא יכול לטעון לחברו, אל תדפוק בפטיש בתוך הבית. אומר הריב"ש, זה נכון, אבל כל הטענה הזאת היא נכונה, כל עוד לא מדובר בשכן חולה. אם השכן הוא זקן או חולה שאובייקטיבית הפטיש מפריע לו, השכנו לא יכול לדפוק בפטיש, כיוון שזה מפריע לשכן הזקן והחולה. כלומר, הריב"ש מצמצם את ההיתר של הגמרא שטענה על דפיקה בפטיש איננה טענה לכל, זה לא טענה לכל, לא בגלל שלאדם מותר לעשות מה שהוא רוצה בתוך שלו, אלא מכיוון שאובייקטיבית לרוב העולם כל איננו כזה מטרד משמעותי. כך הבין הריב"ש בגמרא, אבל אם באופן אובייקטיבי מדובר באדם שידוע לנו שפטיש מהווה עבורו מטרד, אז באמת המזיק מוגבל. אבל נשים לב שהדוגמה היא פטיש. אם אדם טוען שהילדים של השכן עושים הרבה רעש בלילה, זו לא טענה. לא מצינו טענה, אינני יכול לישון מכל צעקות הילדים שלך. ובאמת החזון איש עומד על הדברים האלה, והוא כותב ככה, נראה דאין דברי הריב"ש אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה, כמו בעושה הריגה וכיוצא בזה. אם לאדם יש מכונת הריגה בבית, זה לא עיקר דירתו, זה לא הדירה הנורמלית של אדם שיש לו מתפרה בתוך הבית. אז זו באמת טענה כלפי זקן או חולה, שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים, ולפעמים תשמישם ודיבורם מפריע כל שמפריע את החולה, אינו יכול למחות אף אם החולה קדם. ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו ולהכניס את העוללים והיונקים שצועקים בלילה, ואין החולה יכול לעכב עליו, דהרי אינו חייב לצאת מדירתו. כלומר, החזון איש מבחין בין שלושה מצבים. יש דירה של רוב בני אדם. דירה של רוב בני אדם, גם אם היא מזיקה, זה נזק לגיטימי. נכון שהרעש שהילדים עושים יכול להיות שהוא מפריע לאדם זקן, אבל זו דירתו של האדם. אדם מתוך דירתו, בדירה, בצורת הדירה הרגילה, מותר לאדם להזיק. ישנה צורת דירה שהיא לא לגמרי רגילה, והיא פטיש. כנראה שלא מדובר פה על איזשהו משהו חד פעמי שאדם דופק מסמר, כי זה כבר דירה רגילה, אלא מדובר פה על אדם שעובד עם פטיש הרבה שעות ביום. דבר כזה הוא לא דירת אדם רגילה, ולכן צריך להבחין האם מדובר באדם חולה או לא מדובר באדם חולה. זו הרמה השנייה. הרמה השלישית זה אינני יכול לישן מכל הנכנסים והיוצאים, כלומר נזק חיצוני של רעש שבזה כל אדם יכול להקפיד. אז אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, דרך הדין של רעש, ראינו שכל המגבלות שדיני שכנים מטילים על האדם, זה רק בשימושים שהם לא שימושי דירה רגילים. שימושי דירה רגילים, גם אם הם מזיקים, מי שצריך לספוג את הנזק זה הניזק ולא המזיק. ושוב, יכול להיות שאם היינו דנים רק מדיני נזיקין, מדיני בבקמה, אז המזיק צריך להרחיק. אבל לימד אותנו הנתיבות שבבבטרה דיני שכנים שונים מדיני נזיקין. אין דיני נזיקין בדיני שכנים, אלא יש איזון אינטרסים מחודש. והאיזון האינטרסים המחודש הזה מביא אותנו למסקנה שהדבר הכי בסיסי הוא שלאדם מותר לגור בדירה שלו כפי שאנשים רגילים לגור בדירה. אם מדובר בשימוש לא רגיל, כמו פטיש, ואני חושב שהכוונה היא לפטיש של, שזו העבודה של האדם, ולא משהו חד פעמי, כי משהו חד פעמי זה שוב השימוש הרגיל של אדם בביתו, אז אומר, אז אומרת, אומרת, אומר הריבש, שפה תלוי מדובר, אם השכן הוא זקן או חולה, שאז הנזק אובייקטיבי, או הזקן, או השכן הוא אדם רגיל, שאז הנזק הוא סובייקטיבי. על כל פנים, שימוש רגיל של דירה מותר לאדם לעשות. מה לגבי שימושים מסחריים בדירה? והדבר הזה הוא מצוי מאוד. הרבה פעמים אנשים פותחים בבית שלהם משרד עורכי דין, או איזושהי חנות קטנה, למכור כל מיני דברים מסוימים שנמכרים יותר בבית ופחות בחנויות רגילות, ולפעמים אפילו הופכים דירת מגורים לבית עסק. הדברים האלה מצויים, והשאלה היא מה מותר לעשות, מה מותר לעשות מדירת מגורים, ומה אסור לעשות מדירת מגורים. אז בגמרא כתוב דבר אחד שמותר לעשות, מותר לפתוח תלמוד תורה בתוך חצר. זה דבר שכתוב שמותר לעשות. למה מותר לעשות? כי זו חלק מתקנת רבן יוחנן בן גמלא, שיהיה תלמודי תורה מצויים. אם נמשיך עם זה, לפי זה מותר לפתוח תלמוד תורה בתוך בניין מגורים, נדמה שיש שני שינויים מזמן הגמרא. א', הגמרא מדברת על חצר, ולא על חדר מדרגות. חדר מדרגות זה יותר לכלוך, זה יותר רעש, זה מקום סגור, ויש בדבר הזה הבדל. דבר שני, היום יש מקומות מסודרים שמוקצים לבתי ספר. יש, זה לא כמו פעם שהמלמד היה מחפש לעצמו מקום והיה פותח איזשהו חיידר איפה שהוא מצא. יש מקומות שהמדינה מקצה לצורך בתי ספר, ולכן היום יותר קשה להשתמש ביתר הזה של הגמרא. זה גם לא כל כך מצוי, אם כי בגני ילדים זה דבר די מצוי, שנשים פותחות גן ילדים בבית שלהם, ולכאורה אפשר לעכב משתי סיבות. א', לא מדובר במקום לתלמוד תורה, אלא מדובר בשמרטף באלמה, גם אם מדי פעם מספרים סיפורי תורה בגן ילדים, זה עדיין לא תלמוד תורה. ודבר שני, לא ברור שהיתר של הגמרא יכול לחול על, יכול לחול על בנייני מגורים, ובכלל, האם היתר של הגמרא יכול לחול היום שיש מקומות מסודרים שמוקצים לתלמודי תורה ולגני ילדים. אז זה הדבר הראשון שכתוב בגמרא. השולחן ערוך בעקבות הרמב״ם מרחיב את היתר של התלמוד תורה גם לדברים נוספים. השולחן ערוך כותב לתלמוד תורה, והוא הדין לכל דבר מצווה. מה זה כל דבר מצווה? לכאורה כל דבר מצווה, אלא ששני סעיפים קודם כתב המחבר, אני אצטט אותו. אחד מבני המבוי שאינו מפולש, שביקש לעשות רופא או אומן או גרדי או סופר שטרות או מלמד תינוקות לימוד שאינו של תורה, בני המבוי מעכבין עליו. אחת הדוגמאות שהמחבר הביא לדברים שאדם רוצה לעשות ומעכבים עליו בני המבוי, הוא רופא. רופא, רפואה, יש במצווה. ולכן הנה מקרה של מצווה, שבו שאותו השולחן ערוך אסר לעשות בתוך חצר. אז קודם כל למדנו מדברי השולחן ערוך שאי אפשר לפתוח קליניקה בתוך בית מגורים. זה גם דבר שפחות, שדי נפוץ היום שאנשים פותחים קליניקה רפואית בתוך בניין מגורים. הדבר הזה מפורש בשולחן ערוך שבני החצר, אפילו חצר, לא רק בית מגורים, בניין מגורים יכולים לעכב. אבל השאלה היא באמת למה? הרי הרפואה היא גם כן מצווה. אז יש שני תירוצים. יש תירוץ של התז ויש תירוץ של הסמה. התז מתרץ שכל מה שהתירו לפתוח מקום לתלמוד תורה, זה בגלל שהמצווה נוצרת על ידי זה שאנשים מתקבצים לתוך הבניין. אבל הרופא, במקום שאנשים יבואו אליו, הוא יכול לקיים את המצווה על ידי זה שהוא ילך לבתים של האנשים האחרים. ולכן הוא לא יכול, ולכן, ולכן בני החצר יכולים לעכב. כלומר, זה שאתה מזיק אותנו, הם יכולים לטעון כלפי הרופא, זה שאתה מזיק אותנו בזה שאנשים מגיעים לקליניקה, זה לא עוזר, זה לא עוזר לך לקיים את המצווה. הרי את המצווה אתה יכול לקיים בכך שתלך לביקורי בית, אלא שאתה מתעצל ללכת לביקורי בית. אז העובדה שאתה מתעצל ללכת לביקורי בית לא יכולה לחייב אותנו לפתוח קליניקה בתוך החצר. אבל לפי זה, אם יהיה מצווה אחרת שאנשים שצריך להגיע אל אותו מקום, לפי זה משמע שבאמת לא נוכל לעכב עליו. לדוגמה, אם אדם יהיה מעוניין לפתוח איזשהו גמח בדירה שלו, והגמח, גמח של סמלות קלה, גמח של סמלות קלה, אי אפשר ללכת לכל קלה אליה הביתה, כי יש הרבה סמלות, וזה מוצרים ודברים, ואי אפשר לסחוב את זה לכל קלה. מצב כזה, באמת השכנים לא יוכלו לעכב על אדם מלפתוח בתוך ביתו גמח של סמלות קלה. זה התירוץ של התז. לסמה יש תירוץ אחר, שמשמע ממנו שלא בכל המצוות חכמים התירו לעשות בתוך הבית, רק במצוות מסוימות, והדברים האלה לפי הסמה זה קצת צריך להבין אלה איזה מצוות חכמים הקלו ואיזה מצוות לא, ונעזוב את הנקודה הזו כרגע. מה שכן, משמע שהוא די ברור, שכל בית עסק אחר, בין אם זה חנות, בין אם זה משרד עורכי דין, אדם לא יכול לפתוח בתוך ביתו, וכך מקובל באמת בבתי הדין היום. לפני כמה שנים הייתה טענה, היה בשכונה חרדית באשדוד, אדם פתח מרפאת שיניים בתוך בית מגורים, והוא טען שזה דבר מצווה. למה זה דבר מצווה? הרי מפורש בשולחן ערוך שרופא לא מוגדר כדבר מצווה. הוא אמר, נכון, באמת רופא לא מוגדר כדבר מצווה, אבל בקליניקה שלי יש שעות נפרדות לגברים ולנשים. וכיוון שיש שעות נפרדות לגברים ולנשים, לכן זה בכלל שאר דברי מצווה שמנויים בשולחן ערוך. כמובן שהטענה הזו היא טענה מגוחכת, כי זה לא שהריפוי, גם אם זה באמת דבר מצווה, זה לא שהריפוי הוא המצווה. המצווה היא נספחת אולי לדבר המרכזי. אבל באמת לפתוח חנות או לפתוח משרד עורכי דין או וכדומה, זה דבר שמקובל היום בפוסקים, שהשכנים יכולים לעכב על אחד מהדיירים להזכיר את ביתו למשרד עורכי דין או להזכיר את ביתו למרפאה וכדומה. לכאורה, לניוד דעתי, יש מקום לפקפק בטענה הזאת. אם נחזור רגע 300 שנה אחורה, אנשים לא היו כל כך חשובים, לא היה להם משרד בקומה 25 באזריאלי. הם היו מנהלים את העסקים שלהם מתוך הבית, ומן הסתם, אדם שמנהל עסקים נפגש עם אנשים, ולמרות שהוא נפגש עם אנשים, הוא נפגש עם אנשים בתוך הבית שלו, לא היה להם משרד. אבל לא מדובר כאן בחנות שיש עליה אנשים שנכנסים ויוצאים. באותו אופן, אם אדם הוא עורך דין והוא עובד מהבית שלו ואין לו משרד, נראה לי שאף אחד לא יוכל לטעון שאדם לא יכול לנהל את להיפגש עם לקוחות בתוך הבית שלו. לא נראה לי שיש דעה שיכולה לטעון דבר כזה. אם אדם עובד מהבית, מותר לו להיפגש עם לקוחות גם בבית שלו. אז האם בגלל שהוא לא גר בבית אנחנו נאסור עליו להיפגש עם לקוחות בתוך משרד? לכאורה היה מקום לחלק בין שני סוגים של 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 מקומות. יש מקומות כמו חנות שבאמת אתה לא יכול לישן מכל הנכנסים והיוצאים. חנות טובה זו חנות שבאים אליה מאות אנשים בשעה. אז גם אם לא באים מאות אנשים, אבל יכולים לבוא 20 אנשים או 30 אנשים בכל רגע נתון. לעומת זאת, משרד עורכי דין או קליניקה רפואית, זה מקום שמגיעים אליו עם הזמנה. אין כאן נכנסים ויוצאים, זה לא איזה משהו המוני. זה משהו מאוד מקומי, אחד נכנס, אחד יוצא, זה כמו פגישות בתוך הבית. כנראה שהפוסקים שלא חילקו, והיום זה די פשוט בפוסקים שאי אפשר להזכיר את הבית לקליניקה או למשרד עורכי דין, כנראה שהם מתבססים על מה שפתחנו בו. יש הבדל בין בית מגורים לבית עסק. בבית מגורים אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם אם יש לו פגישה עסקית בתוך הדירה שלו, בוודאי שזה מותר. גם אם רופא בא אליו מישהו לבית שלו, והוא בודק אותו וגובה עבור זה תשלום, פשוט שזה מותר. אבל כאשר זה לא בית מגורים, אלא זה הופך למקום מסחרי, אז דברים שהיינו, את אותו דבר שהיינו יכולים להתיר אותו בדירה פרטית, אנחנו נאסור אותו בבית מגורים. כלומר, דירה, רופא שנמצא אצלו בבית, שבבית שלו בשעות הערב מקבל בביתו, ונכנס אדם פה, אדם שם, אנחנו לא נאסור את זה, כי זה דרך דירתו בביתו שלו. לעומת זאת, אם את אותה דירה, עם אותה כמות לקוחות, זה יהפוך לקליניקה ולא לדירה, אז אנחנו כבר נאסור את זה, מכיוון שמדובר בשימוש מסחרי. אז החילוק המרכזי שעשינו היום הוא בין שימוש מסחרי לשימוש ביתי. שימוש מסחרי, באופן בסיסי אנחנו נוטים לאסור, אלא אם כן אין שום נזק. לעומת זאת, שימוש ביתי, אנחנו נוטים להתיר, אלא אם כן מדובר במצבים קיצוניים. הדוגמאות שראינו לזה, זה א' רעש, אין שום הגבלה על, על רעש ביתי, חוץ משעות מנוחה, אבל באופן בסיסי אין מגבלה על, על רעש ביתי, ואפילו אם יש השכן וזקן או חולה, כמובן אין מצווה לעשות רעש לאנשים זקנים או חולים, אבל זו לא טענה הלכתית שהילדים של, של השכן משחקים בכדור. זה סוג אחד, זה מקרה אחד שבו ראינו חילוק בין שימוש ביתי לשימוש מסחרי. והמקרה השני זה פתיחת עסק בדירת מגורים בתוך בניין. אם מדובר בפתיחת עסק, אנחנו ניתן לאסור, אפילו אם הרעש הוא לא נורא, אפילו בקליניקה או משרד עורכי דין, אנחנו ניתן לאסור את השימוש בדירת מגורים כקליניקה או כמשרד עורכי דין. לעומת זאת, בבית פרטי, אם האדם ינהל פגישות עסקיות מתוך הבית שלו, בוודאי שאנחנו נתיר לו להשתמש בביתו, גם אם הוא מרוויח מזה פה ושם כסף, וגם אם אנשים בגלל זה נכנסים אליו הביתה. עד כאן לגבי השימוש בתוך הבית. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נדון בהרחבות בנייה, הרחבות בנייה זה דבר שמעורר הרבה יצרים והרבה מאוד מריבות עקשניות, ועזרת השם נדון לאיזה הרחבות בנייה אפשר להתנגד, מותר להתנגד, ואיזה הרחבות בנייה אדם יכול לקוף את שכניו שהוא ירחיב אותם. עד כאן השבוע.